צהריים טובים, הגמרא פה דף מ"ו עמוד ב', תוך כדי הדיון במקדש אחותו, מביאה את המשנה מסכת חלה, דף צבא, פרק ב' משנה ה', העוסקת בזמני החיוש של חלה, ובראשים לאחר מכן מתפתח כאן דיון גם על השוואה שבין חלה לתרומה, שעוסק בכמה נושאים, מקומות היסוד של גם חלה גם של תרומה, ולכן הוא להתעכב על זה. מתי ברבינה, וזה משנה מסכת חלה כאמור, המפריש חלתו קמח אינו חלה, וגזל ביד כהן. ומה גזל ביד כהן? קיצור, מה מסבירה שהיות שאי אפשר להפריש והפרשה לא תופסת, אז אם אלה לכל אין שום בעלות, וזה שייך לישראל שהפריש לפני הזמן, כהן צריך להחזיר, ולאחר מכן בבוא העת הוא יחזור ויפריש. שמשנה הזו מתבססת על זמני חיוב הפרשה התחלה, מה שמפורט ביתר פירוט לאחר מכן במשנה פרק ג' משנה א' שמה. אוכלין הרי מן העיסה עד שתתגלגל בחיטים ותטמטם בסעורים, גלגלה בחיטים ותמטמה בסעורים, אחרי מנו חייב מיטה, כיוון שתתת המים מגבה התחלתה, ועד שיש שם חמישה רבעים קמח. אז משנה מדברת פה על שני מצבים, או אם נוסיף את המשנה הקודמת, בעצם יש שלושה מצבים. יש מצב של קמח, תהיינו שיש את החיטים שתכנו אותם עשויים קמח, אבל לא עשו מהם שום דבר נוסף. לאחר מכן נתינת המים על הקמח, זאת אומרת שפכו מים פנימה ועוד לא בללו את זה יחד ועוד לא לשו את זה. ויש לאחר מכן השלב של הלישה, מה שיקרה פה גלגול בחיטים או טמטום בסעורים, שזה בעצם הלישה שיוצרת מהמים והקמח, יוצרת עיסה. יש לאחר מכן, וזה לא נעסוק בזה היום, יש גם קרימה בתנור, דהיינו שלב האפייה ומה משמעותו. על כל פנים, הנינו כרגע, אז יש לנו הקמח, נטיית המים והגלגול. עכשיו, המשנה הראשונה בפרק ב' קובעת שמפריש חלתו קמח זה כלום, אין אפשרות להפריש, לא חייבים ואין אפשרות. השלב השני של נטיית המים, יש אפשרות להפריש ואין חיוב, ולעומת זאת מרגע הלישה את הגלגול, אז יש אפשרות ויש גם חיוב, ובמידה ואדם אוכל את העיסה הזאת לאחר מכן לפני ולא הפריש, אז זה טבל, חייב מיטה בידי שמיים וכו' וכו'. זה פחות או יותר המערכת כאן. עכשיו הראשונים פה דנו בנושא הזה, בעצם מה זה ככה, חשש שמטרידה אותם, למה אי אפשר להפריש כשמדובר בקמח. אז לא פה רמב"ן ואומר, נתחיל מהקושייה שלו. אי כדקה שלי, בתרומה נם הכתיב דגנך, ואנו לך מאורך דאידגן, ואף פי חלם דימה בשיבולים, תרומתו תרומה. אלמה, כי כתיב קל לחתכי, כתיב לומר שתחבת של דיגוב, וקדים יצא, וכי נם הנה מהכי, וצריך תלמוד. זאת אומרת, כמו שבתרומה, אני לא חייב להפריש עד המי רוח. דהיינו, עד שלא לוקחים את כל הפירות, ועושים אותם ביחד, ועושים את זה הרימה, שזה יכול להיות ערימת חיטים, זה יכול להיות לקחת תפוזים, לשים אותם בתוך ארגזים, זה יכול להיות לקחת, אתה יודע מה, תותים או דובדבנים, לשים אותם בסלסלות, ועד שאתה לא ממש אוסף אותם יחד ואוספים את הערימה שבו אתה מעוניין למכור אותם לאחר מכן, דהיינו שזה לא אידגן, אתה לא חייב להפריש, אבל אם אתה רוצה, אתה יכול להקדים ולהפריש. זה פרש בגמרות, שמעשה ראשון שקדימו בשיבולים, עוד לפני איסוף התבואה לרימה אחת גדולה, לפני המי רוח, בשלב שזה עדיין שיבולים, ניתן להפריש. אז מדוע גם בכלל אני אוכל להפריש בשלב הקמח. זה בעצם שאת הרמב"ן, בלשון של תוספות ריד, קצת יותר מחודד. מה ישנה חלה דכתיב על יסודיכם, וקמח עדיין לא הוטבל, כי במעשה כתיב, מעשה דגנך, וכל דגן הוטבל, ומתנוב שוב, מה יחלה שמעשר? חיות, למה יש את הפער הזה שבחלה, אם אתה מפריש לפני הזמן, אז הפרשה בכלל לא תופסת? לעומת זאת, בתות ומעשות, אתה מפריש לפני הזמן, אז הפרשה תופסת. זה השאלה של שני מעלים. התשובה נכון פשוטה, ובמידה הבאים אומרים את זה. הרמב"ן מתחיל מציטוט בעלי התוספות שמצטטים את זה על פסוק, אז זה נותן מקור, זה נותן הסבר. כשבא ואומר שיש לי ריבוי, אז אמרתי שיש לי מקור להבדל, אבל עדיין לא הסברתי מדוע הפסוק חושב ככה. ויגל מימר תם דרחמן רביה דכתיב ונותן ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר, ולא תרומה גדולה תרומת מעשר מן המעשר. קיצור, יש שם פסוק. עכשיו, מקור דומה לבעלי תוספות, זה מופיע ברש מסכת תרומות ובעלי תוספות אחרים. כאמור, זה רק מקור, עדיין אין לנו הסבר. ההסבר ניתן ברמב"ן עצמו בהמשך, אבל ההסבר, לפני שקריא אותו, בעצם ההסבר חייב להיות פשוט. ההסבר הוא כך: קמח לפני הפרשת חלה לא יכולה להתבצע בקמח, כי המחייב הבסיסי חסר, או מה זה אחר, לא מחייב, אלא מציאות חסרה. זאת אומרת, כשבתרומות ומעשרות המצב הוא כזה: תבואה קודם עברת שליש, לא ניתן להפריש ממנו. זה משנה מסכת חלה, פרק א' משנה ג'. אלו חייבים בחלה פטורים למעשרות, הלק שלך פאה וכולי, הוא תבואה שלא הביאה שליש, וזה לא רק כאן, זה בהרבה מאוד מקומות ולא סדר זרעים, תבואה שלא הביאה שליש, לא ניתן להפריש ממנה. עכשיו, לעומת זאת, מעבד שליש ועד המירוח לא חייבים, אבל ניתן להפריש. מה ההבדל? אז ההבדל מאוד פשוט. כל עבד שליש זה בכלל לא תבואה, או זה בכלל לא פרי. אדם לא יכול להפריש מהקרקע, מהשדה. הגידולים לפני עבד שליש זה כמו צמחייה. לפני שהתבואה הביאה שליש, או לפני שהענבים או הזיתים הביאו שליש, אז בעצם ענפים על העץ, צמחייה על הקרקע, ובעצם מה שיש לקרוא עד שליש זה לא פרי שפטור מתות ומעשרות, או זה לא פרי שלא התחייבת עדיין להפריש, זה בעצם שום דבר, זה עדיין כיסוי הצמחייה של הקרקע, זה הענפים של העץ, לא ניתן, כמובן, בספרים הללו לא ניתן להפריש, כי מפרישים מתרות ומעשרות, מפרישים מדגן, תירוש ויצהר. לא מפרישים מצמחייה. גם הצמחייה הזאת תהיה דגן, תירוש ויצהר אחר כך. אז כל עוד זה בשלבים הראשונים של ההתפתחות, אין לי פשוט מה להפריש ממנו. לעומת זאת, ברגע שזה מביא שליש, אני אומר, יש פה כבר פרי, הפרי הזה פטור, עדיין לא מחייבים אותי להפריש. אבל יש, יש פרי, ניתן להפריש ממנו. זאת אומרת, אני בא ואומר, השעת החיוב הוא בהמשך. הוא מדבר על זה בהמשך, אבל אז ניקח כרגע את המודיע הפשוט ביותר. מרגע שהפרי הביא שליש, בעצם הוא מסוגל להיות תרומות ומעשרות. כי זה פירות שגדלו בארץ ישראל וחייבים תרומות ומעשרות. אלא מה, התורה לא מחייבת אותי, התורה לא מזרזת אותי. אם אני רוצה, אני יכול לחכות. יש לי איזשהו פרק זמן לרשותי עד שאני אפריש. למשל, אדם הקריב קורבן, אדם צריך נדר להביא קורבן. אז אם הוא נדר בט"ו בשבט, הוא לא חייב למחרת. הוא יכול עד פסח, או אפילו הלאה, עד שאני בא ואומר שהוא מאחר. זאת אומרת, יש פרק זמן שבו ניתן לך להביא. אחר כך שתייכו, אז הוא תאחר לשלמו, זה לא תוך 5 דקות. תוך 3 זה רק 3 רגלים. אז גם כאן, אדם מפריש, אדם יש לו פירות בשדה, הפרי מתחיל מרגע ועד השליש, אבל אני לא מחייב אותו, כל עוד זה בשדה ומשיך לגדול, אני לא תובע שיפריש, אני מאפשר לו להפריש, אני לא תובע את זה. האיחור יגיע, או האולטימטום יגיע, כאשר יבוא המרוח, כשיגמר תאריך גדיעת הפרי, והפרי כבר יהיה גמר פרי, אם זה גמר מלאכתו, אז אני דורש ומצפה שיפריש. אז בעצם המציאות קיימת כבר מעבד שליש. אלא ש... כלומר, הולכים את הזמן. מה שאין... ולכן האדם יכול כבר להפריש מעבד שליש אם הוא רוצה. מה שאין כי לפני עבד שליש. לפני עבד שליש המציאות לא קיימת. אין מה להכיל את ההפרשה. ההפרשה הזאת היא... אין על הפירות, זאת אומרת, לא ניתן להפריש. עכשיו, זה הסבר פשוט ומתבקש בלי המצב בתורות ומעשרות. עכשיו, השאלה הבאה היא, מה המצב בחלה? האם קמח דומה לפירות שלא הביאו שליש, או דומה לפירות שהביאו שליש? האם היכולת להפריש מחלה קיימת רק שאני פטור, או שהיכולת הזאת בכלל לא קיימת? על מנת להבין את האמור בסוגיה פה, אז הסבר פשוט יותר אמור, אני לבוא ולומר בדיוק את הנקודה הזאת. אם נתתי מים, אזי אני יכול להפריש, אני לא חייב. זאת אומרת, זה מקביל לפירות שביעו שליש. אם זה קמח, זה לא מקביל לפירות שביעו שליש. זה מקביל לפירות לפני שיש מחירות, אין כאן שום דבר. עכשיו, זה מה שהמבנו כותב, ולי נראה, דאף חלנה מכתרומה, מה התם דגן ולא פחות משליש, כי זה פחות משליש זה לא דגן, זה צמחייה, אף הכה איסב לו קמח, ומה התם אוכלין הרי עד שימרח, פתרת אותו תרומה, פחנה מאוכלים הרי שתגלגל, ומי שנתנה מים, נפריש החלטה חלה, קצרו של דבר, קמח כפירות, מחוברים או... מחובר פה הכוונה עד עבד שליש. נתן מים כפי שתראה שלא מרח, גלגול כמי רוח. זה מה בעצם המציאות מקבילה לחלוטין. קמח זה כמו פירות שלא הביאו שליש, לעומת זאת נטילת המים זה כמו פירות שלא הביאו שליש, גלגול זה כמו מי רוח. מה השוואה? עכשיו, אין לו כמישהו מותח, אבל מה השוואה? השוואה היא כזאת. המאמר בעצם מתבסס על התפיסה הבאה. מה המחייב בחלה? המחייב בחלה איננו הפרי, איננו הגידול, אלא העיסה. וכמת אני לוקח הפסוקים. פסוקים לגבי חלה כותבים כך. ודבר השם משה לימוד, דבר בני ישראל ומתה להם בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, והיה באכולכם מלחם הארץ, תרימו תרומה להשם, ראשית אריסותיכם חלה, תרימו תרומה אריסותיכם, הכוונה איסותכם, האיסות שלכם, כתרומת גורן כן תרימו אותה, מראשית אריסותיכם תתנו להשם תרומה לדורותיכם. אז הגדרת המחייב פה זה או אריסותיכם או לחם. תראו כאן המשתמם. אריסותיכם בוודאי מחייב, מראשית אריסותיכם תדעו השם תרומה, לחם כתוב לא מתואר פה כמחייב אלא כן באכולכם מלחם הארץ אז תרומו מן היסוד. לכן במשנה מסכת חלה יש ויכוח בין חכמים ובעקיבא האם הלחם הוא גם מחייב או לא, אבל מה שנאמר פה ראשית אריסותיכם, האריסה היא האיסה היא היחידה מחייבת. עכשיו, אם האיסה היא היחידה מחייבת, מה עושה איסה להיות איסה? מה שעושה איסה להיות איסה, זה נטילת המים. מה זה איסה? כשאני לוקח קמח, ומחבר אותו על ידי מים, ולוקח בעצם את גלגלי הקמח, והופך אותם להיות יחידה אחת של איסה. אז קמח הוא בעצם, עדיין, קמח הוא נטילת איסה. קמח הוא דבר שעומד בפני עצמו, אין בו, הוא לא מוגדר כאיסה, אין מה להפריש. זה כמו להפריש קודם עבד שליש, כל שם אין פרי, אז כן, אין עיסה. כי זה מה שרמב"ן אומר, אבל עיסה ולא קמח, כי לפני כן זה בכלל לא מוגדר כעיסה. עכשיו, נטילת המים לעומת זאת, זה מוגדר כעיסה, או אני מגדיר את זה כעיסה, אבל עדיין עיסה בתהליך, או אני אומר שזה תחילת העיסה, אבל במשהו אחרת, ההסבר הפשוט יותר, הוא להניח, וכך משתמע מהירושלמי שם התחלת הפרק השלישי, ואני מדרג על פרטיו, שנאמר ראשית הריסותיכם, דורש ירושלמי, אז מה זה ראשית הריסותיכם? נטילת המים. נטילת המים כבר מגדיר את זה כתחילת תהליך העיסה, אז אמנם זה לא עיסה גמורה ומושלמת, זה ראשית הריסותיכם, אז הרמב״ם יאמר שלכתחילה מפרישים השלב הזה, הרייבד יאמר, זה רק בדיעבד, אבל כולם הסכימו שנטילת המים זה כבר יצר חפצה של עיסה, או לכל פחות תחילת תהליך העיסה, ומזה ניתן להפריש, היות לתחילת התהליך ולא סופו, אני לא חייב. המחייב כאמור זה גמר מלאכתו, אבל האפשרות היא ברגע שהמציאות הזאת כבר קיימת. זה מה שהרמב"ן אומר, הריד במילים קצת שונות אומר את אותו רעיון, וממילא, מדוע הייתה להפריש חייתו קמח? כי מחייב טרם בא לעולם. והרעיון הזה מופיע בעוד הרבה ראשונים, את מי שראה את התוספות ראש בגיטין, וכל כך שישים נדרשים עושה את זה, אם זה גיטין סמך א', אם זה עידת אביו, אם זה בסוגייתנו, פחות או יותר המנטה שחוזרת ברוב הראשונים, הנקודה הזאת, שיפנה נטילת מים, בכלל אין שום מחייב. עכשיו, וזה בניגוד תמונות ומעשרות. זה מביא אותנו פה לשאלה, או לנסות לעמוד, על היחס שבין תרומה לחלה. וכן יש יסוד שרב חיים כותב בחיבורו בכמה מקומות. אני קורא פה מהלכות תרומות. אומר מעבדת הרמב״ם, באמת לא דם עיקר חיובה דתרומות ומעשרות לחיובה דחלה. דחלה עיקר חיובה דמעשה הגלגול, וכל דין חלה תלוי בשם עיסה, וכדכתיב בקרא אריסותיכם, מה שאין כבתרומות ומעשרות עיקר חיובם בא מכוח דין גידולה, כדכתיב בקרא דגניך, או אני מוסיף פה זרחה, תזהב איתי בפני עצמו, דוחו שגמר מלאכתו לבי עדיין חיובת רות ומעשרות, ומהירוח גמר מלאכתו הוא, אבל לא דיקר כמו שדה המהירוח, וזיתים הלווים יוכיחו, וכשכה והם לעשות מהן יין ושמע, אינה חיובת רות ומעשרות עד שתגמר מלאכתן, עכשיו הם מלאכלן, כמו שהן חיובת רות ומעשרות, מיד שדלב לגרון נינו, כמו במציא, הרי להדת, גמר מלאכה, רק דבר מעקב חיובת רות ומעשרות. כאשר נגמר נחתו לבי חיוב, אבל לא למעשה מרוח, הוא עיקר דמחי בתורות ומעשרות, השוקי וכו'. משהו מאוד פשוט, הוא אומר ככה, בחלה מחייב זה העיסה, לא הגידול, העובדה שזה גדל בארץ, זה יתנה החיוב, זה לא המחייב. המחייב הוא העיסה, לא הפירות, לא הקמח או החיטים או הסורים שגדלים באדמה. לעומת זאת, תורות ומעשרות, המחייב זה הגידול. העובדה שגדלים בארץ כל מיני פירות וירקות מחייב אותנו בתרומות ומעשרות. בפרט אחרת, בעצם מדובר בעולמות שונים. נשאל שאלה פשוטה, למה בכלל התורה רצתה מערכת כפולה של תרומות ומעשרות? למה היא רצתה תרומות ומעשרות מצד אחד וחלה מצד שני? למה אדם, למה בעצם יש מיסוי כפול? גם אני אומר לתת לכהן מהחיטים, גם אם נותן הכהן מן העיסה. בעצם הכהן זוכה פה פעמיים, פעם מהחיטים, מהדגן, ופעם מהעיסה, הריסותיכם. למה תורה מראש מנתה מערכת כפולה? התשובה היא כזאת, תורות ומעשרות מפרשים מהגידולים, מן היבול. לעומת זאת, חלה זה, המעבר מהשדה, מבית הגידול, לתוך הבית. בעצם מה שמפריז מהתוצרת, תורות המעשרות אני מפריש לא מהתוצרת, אני מפריש מהגידולים, מהחפץ, במצבו הטבעי. וכמה, בסופו של דבר, זה חיטה שחתכו אותה חתיכות קטנות. לעומת זאת, בחלה, המחייב זה לא המציאות הטבעית, זה החפץ אחרי שעבר עיבוד, עיבוד עם עין כמובן. החפץ עבר עיבוד, נכנס לתוך המטבח, יצא מעולם הטבע, נכנס לתוך העולם האנושי. ואז יש בעצם מס אחד, נקרא לזה, על הישראל, צוות הכהנים. יש מחייב אחד שזה מה שאני מגדל באדמה, ויש מחייב אחר, לא הגידול, אלא התוצאה, הדבר שאדם מאבד. אגב, מי שזוכר, אחד הקריטריונים המרכזיים, בכל יום טוב, לגידול הגבול בין אוכל נפש, מה מותר בדיוק אוכל נפש, מה אסור, תוספות בצד הפגים אומרים שאוכל נפש זה בלישה ואילך. מסתמכים הירושלמי. כי באוכל נפש זה אותו דבר. מה שמותר ביום טוב זה מה שבתוך הבית. כאילו מלאכה שבבית, עבודה ביתית מותרת, לעומת זאת עבודה בשדה אסורה. ברגע, נכנסת למטבח, עברת את שלב העיבוד של החומר גלם הטבעי, הפכת את זה להיות מוצרים מעובדים במטבח שלך, אז זה מותר ביום. אז איפה הגבול הזה עובר בלישה? עד לישה זה חומר גלם טבעי ואין בזה אוכל נפש. מלישה ואילך זה כבר בתוך העולם האנושי, וזה כבר אדם מופיע בתוך המטבח שלו וכו'. אז כן, זה אותו עיקרון הכפוך. חלה מלישה, זה מלישה ואילך, וזה קשור ל... אגב, זה אני חושב במה מוסגר מדוע שביום אתה מותר להפריש חלה ולא תרומה, אבל זה הכל מדרבנן. חלה היא קשורה לעולם האנושי של האדם, תרומות ומעשרות לעולם הטבעי, וכן יש שני מחייבים שונים. מחייב אחד, הצריכה, העיבוד, השימוש האנושי. מחייב שני, הגידול בעולם הטבעי. אז מילא, פה המחייב זה עיסה, פה המחייב זה הגידולים. וכן מרב חיים כך, גמר מלאכתו בתרומות ומעשרות, בעצם יעבד שליש, זה כבר חייב. כפי שמעתי קודם, נותנים לך את צ'אנס עד גמר מלאכתו. ובלשונו פה, מסמוך דבר מעכב. נתנו לך, הערכנו לך את הזמן, נתנו לך הערכה עד שתגיע לשלב הזה. דבר מעכב יכולים לתרוע, זה בדיוק לעצמו, דקו של גמר מלאכתו, לב בחיובה, והאפשרות קיימת, המחייב שגמר מלאכתו לא קיים, מה שקראו בחלה שזה עולם שונה. עכשיו, משמעות הדבר הזה, הוא מרחיק לכת ביותר לכל דיני חלה. כי בעצם זה אומר שמה שהגידול או דרך גידולו בכלל הוא מחייב. וזה ניתן לראות אחר מכן לוח המסכת. נתחיל מעט בשתיים שלוש דוגמאות. אבון דקולו זה המשנה בפרק א' משנה ג'. אילו חייבים בחלה פטורים מהמעשרות, לקט שכחה פאה הפקר מעשר ראשון שדת תרומתו, ומעשר שבהקדש שנפדו, ומותר העומר, ותבועה שלו הביאה שליש. בעצם התבועה שלו הביאה שליש פטורה מן החלה. תבועה שלו הביאה שליש, כאמור, זה לא תבועה, זה צמחייה. זה דבר שגדל, זה עדיין הופך להיות אוכל, זה לא צמח, זה צמח בטבע, זה לא הופך להיות פרי בפני עצמו. עכשיו, בתורות ומעשרות, בואו שאתה בטור, כי אין פה עדיין לא דגן, לא תירוש, לא ייצר, אין פה שום דבר אחר. יש בסך הכל עדיין הצמחייה. לעומת זאת, בחלה, מה אכפת לי? כי המחייב בחלה זה עיסה. תיאורטית, אם יכולתי לגדל עיסה, לא באדמה, גם היה מה לדבר. תכף נראה לגבי עיסת חוץ לארץ. אבל באופן תיאורטי, היה מה לדבר, בגמרא נכון, לגבי שתי הלחם, יש דיון, חיטים שגדלו באבי. בעברית מודרנית, חיטים סינתטיות. אם יהיה חיטים סינתטיות, האם יתחייב בחלה? הרי אני לא, המחייב פה זה לא הגידול, המחייב שאני לוקח חיטים, יוצא מהם עיסה. או יותר נכון, יש עיסה שנוצר מחיטים. אבל אני לא צריך דווקא חיטים שכתוב באדמה. והאמת, אני לא צריך אפילו חיטים. אם אני יכול לעשות עיסה שתוציא לחם, למרות שלא הביא שליש עדיין, מה זה בעצם לא הביא שליש? יצרתי עיסה בעצם בלי חיטים, כי החיטים כמו, החיטים עדיין לא קיבלו זהות של חיטים. מבחינת המבנה הכימי של הצמח, יכול להיות שיכול לעשות עם זה משהו. אבל זה עדיין מוגדר כצמחייה של פני השדה. לא מוגדר כחיטה. ובכל זאת, אם אני יכול מסוגל לעשות מזה עיסה, אני מתחייב. זה מה שבירושלמי שם כשהוא מסביר את שלת חכמים. מתם את רבדן, נאמר לכם בפסח ונאמר לכם בחלה, מה לכם נאמר בפסח דבר שהוא בא לידי מצב וחמץ, אף לכם שמה בחלה דבר שהוא בא לידי מצב וחמץ. בכלל אכפת לי איך זה גדל, אכפת לי איך זה מתפקד בתור עיסה. אם בתור עיסה ניתן להשתמש בזה, הוא בא לידי מצב וחמץ, ממילא מתחייב. כי כמו הגידול לא משנה, מה הייתה מדבר בעזר? כתמת גורד, כן תורים אותה, מתמת גורד פירות שביאו שליש, אף זה מפירות שביאו שליש. עכשיו, רבי אליעזר באמת מאמץ בתפיסה אחרת לגמרי. דעת רבי אליעזר שחלה המחייב שלה זה הגידול. וללא גידולים, לא ניתן להתחייב. אז רבי אליעזר יש לו תפיסה אחרת לחלוטין. לדידו באמת המחייב זה הגידול. אבל דעת רבנן, המחייב זה לא הגידול, אלא כמו העיסה, ולא אכפת לי איך זה גדל, או אפילו אכפת לי אם אין לי פה חיטה אפילו. ממילא, זה מתרגם לצרוע הלכות נוספות. המשנה הראשונה במסכת, חמישה דברים חייבים בחלה, חיטים סומים כוסמים, שיבול שואה ושיפון, חייבים בחלה ומצטרפים זה עם זה. חמש מיני דגן חייבים בחלה כמובן, אבל לא שאני חייב מחיטים סורים את שיבול שואה וכן הלאה, אלא שניתן לצרף. אין לי בעיה לקחת עיסה שחלקה חיטים, חלקה סורים, חלקה שיבול שועל וכדומה. למרות שתורות ומעשרות, יש לנו משניות שלמות שעוסקות במפריש ממינה שאינו מינו. תורות ומעשרות, לא יודע מפריש ממינה שאינו מינו, ובגנס לפרטים פה, החמש מיני דגל מתחקים בשני מינים. שניים הם חיטים ושלושה הם מוגדרים כמין סורים, לגבי קיליים יש לזה באמת משניות. זאת אומרת, אדם לא יכול להפריש חיטים הסורים. הוא לא יכול להפריש סורים על חיטים. כי זה מי שאינו מינו. הוא יכול בחלה לצרף אותם. למה? כי בחלה, לו היה אכפת עם הגידול, הוא לא היה יכול. הייתי אומר, זה מי שאינו מינו. אלא הוא, הנקודה היא שהגידול בכלל לא מחייב. מה שמחייב זה העיסה. אז אם אתה יכול לצרף את החיטים הסורים לעיסה אחת, גם כן טוב. כנן משנה נוספת שם בסוף פרק השני. חמש דברים קמח חייבים בחלה, הם וסעורן וסובן ומורסנן. זאת אומרת, אני מחשב את זה, את השיעור חלה, לאו דווקא בפרי הנטו, אלא אני לוקח את כל מה שקשור לכך. זאת אומרת, כל מה שנכנס בתוך זה ועושה את העיסה, גם אם זה סובין או מורסן וכדום, באמת כמה גם השמרים, הכל אני מחשב בעצם כחלק מהשיעור, כי זה לא שיעור בחיטים שגדלו, זה שיעור ביצירת העיסה. עכשיו, הדבר הזה יש עוד שני ביטויים דומים. אחד, זה דילמה של הראש פה בפרק הראשון, איך חושבים את השיעור? האם מהקמח או מהתבועה? אני קורא מפירוש הראש פה בשולי הדף, לכאורה נראה דהי רבעים יש למודדם בתבועה. תקח את העיסת מדבר, דמלא עומר היו לו קטים, דמלא עומר מן היו לו קטים, אחר כך תוכן בריחיים. אז הוא שבעצם צריכים לעשות חשבון שחמשת רבעים תבועה ולא קמח. וראיתי באשכנז קודשים מידת הקמח שהוא חלה, ותהיית הדבר הזה משהו שנבח הקמח כנבח התבועה. כמו שבהרי פסוקים מדברים התבועה חייב להיות שהשיעור נקבע לפי התבועה. איי, במציאות המנהג הוא אחרי, המנהג הוא למדוד קמח. אז הוא מהראש כנראה שקמח ותבועה זה היינו הך, באמת המחייב זה התבועה, זה פשוט דרך נוחה למדידה. וקצת מה שיש את המתניתין פחות מחמישה רבעים תבועה עלמה בתבועה משערים, ומי אינו ראה כל כך. ואז הוא מתלבט פה, אלא ודאי בקמח משערינן. קיצור, המסקנה שלו, למרות שהוא לא משוכנע בזה, המסקנה שלו היא שככל הנראה משערים בקמח. עכשיו לקטע הזה פירוש הראש יש המשך. פשוט הראש יש תשובות בודדות שהראש יפנה לרשב"א. בעצם כשהראש הגיע לספרד הרשב"א היה בחיים ופעיל, ויש כמה תשובות שהראש שלח לרשב"א. זה נמצא פה בחצי השני של פשוט הראש כלל ב'. עכשיו חלק לא קטן מהם עוסקים בדיני חלה, הם די פה כל תורי הכבוד. בסופו של דבר בכלל שני סיב קטן תדבב עוד יבודדני, זה הראש שכותב לרשב"א, מה שראיתי כל רבותיי נוהגים שמשארים מידה והחזקת ומגיעים בביצים לשיעור חלה ומודדים בו הקמח, וכיוון דמיסת מדבר אלפינן ומדדו המן בעומת ונו בריחיים מסתום מתווסף הרבה, היה לשערו להצריך קמח הנטחן מחמש רבעים תבועה. בעצם הראש אומר ששיעור חלה צריך להיות הרבה יותר קטן משהו היום. היום שיעור חלה הוא די גדול, וזה כמובן כולה גדולה, כי כל פעם שאופים פחות מכשיעור אז לא צריכים להפריש. אבל דעתו, אם הייתי אומר חמשת רבעים או שיעור 43 ביצים תבועה, היה יוצא מזה כמובן הרבה פחות קמח כשתוכנים את זה. אז גם כמות הבית הקטנה של קמח הם מתחייבים בחלה. היה לשערו להצריך קמח הנטחן מחמישה רבעים תבועה, וחמישה רבעים קמח למסכת חיי יהיה פירוש קמח מה מחמש רבעים תבועה, ואם יקדשו עמידה ניחא תפי כי סביב בחלה בתל איכא. כי זה הראש עדיין נטיית ליבו שמחייב זה התבועה ולא הקמח, והוא פה עבד המשניות כפי שראינו פה בפירושו, והמנהג הוא מרגיש אחרת, שלח, הריץ את התשובה לרשב"א שגם בתשובה הזאת נטיית ליבו משיכה להיות ברורה, והרשב"א עונה לו חד וחלק שזה קמח ולא תבועה. הוא לא מנמק, הוא לא מסביר, אבל או מה זה אחרת, הוא נותן שם נימוקים מעשיים, לא נימוקים עקרוניים, אבל ברור שם שהרשב"א אין שום ספק. הרשב"א, מי שמעוניין זה חלק א' סימן תו סמכי, הרשב"א שם חד וחלק, ברור לו שם מודדים בקמח. עכשיו, זה חלק מאותו דילמה, האם המחייב זה הגידול, או המחייב זה לא הגידול, אלא העיסה. אז כמובן שמה שיהיה חשוב יהיה הקמח, או יותר כאן העיסה, ולאו דווקא התבועה. עכשיו, והמקרה האחרון, אולי הבולט ביותר, זה בפרק ג' משנה זין. העושה עיסה מחטיא מן האורז, אם יש בתם דגן חייבת בחלב, יצא בתם ידיח אותו בפסח, ואם אתם דגנה חייבת בחלב, אם יצא בדרך אותו בפסח. אדם עושה עיסה שמורכבת מחיטים ואורז. כשאני חוזר ומזכיר את עובדות היסוד לגבי אורז, האם אורז הוא מין דגן או לא? מחלוקת חכמים ורבי יוחנן בן נורי, ורבי יוחנן בן נורי אורז הוא באמת מין דגן, אבל אנחנו פוסקים נגד זה, אי אפשר לצאת לאכול מצה עם אורז, פטור בקת המזון וכן הלאה וכן הלאה. אז מי אורז לדידן הוא איננו מין דגן. עכשיו המשנה אומרת, ואתה יכול, אז אם אדם עושה עיסה רק מאורז הוא פטור, אבל אם הוא ייקח אורז וחיטים והדגן יוגיש אותם הדגן בתוך האורז, אז הוא מתחייב בחלב יכול לקיים מצד מצה. עכשיו בעלי תוספות בכמה מקומות, בעיקר במנוחות חבית חב ג', מסבירים את הדין הזה מצד נותן טעם ומצד יכולות תערובות, והם לוקחים את זה לעולמות אחרים לגמרי. זה טעם כעיקר ולא נוגע בכלל לענייננו כרגע. הרמב"ן אבל מסביר בהרחבה שאי אפשר להשתמש בדין טעם כעיקר, דיינו נתינת טעם, לא בשביל חייב וחלה, אין שיעור, לא בשביל קיים מצה, כי אתה אוכל אורז ולא דגן, אז אתה צריך לאכול את המצה, טעם שלו. אז זאת אומרת, מה שהרמב"ן אומר שם זה כך, וזה בעקבות הירושלמי ובוקע, ולא בתוך הירושלמי, שיש מושג של גרירה. כשאורז ודגן ביחד, האורז מסוגל להצטרף להיות חלק מן העיסה. אורז לבד לא יוצר עיסה, חסר את התכונות של עיסה. אם אדם ייקח לעומת זאת חיטים ותפוחים, או חיטים ומלפפונים ועשה מזה עיסה, ברור לגמרי שזה לא יועיל. כי מה קורה? אורז הוא דבר שמסוגל בתנאים מסוימים להשלים לשיעור עיסה. הוא לא יכול ליצור חפת של עיסה לבדו, הוא יכול להשלים את השיעור. עכשיו, מדוע? כי נחל פה איזה עיסה. אז יש שאורז, יש לו תכונות שהוא מצטרף לעיסה, למרות שהוא לא יכול ליצור עיסה, אז אפשר להתחייב על ידי השיעור שלו. לו המחייב היה גידול באדמה, נתונות ומעשות, לו היה, לו יצורה שהיה שם שיעור. בדיוק שזה לא היה כך. כי שם האורז זה מין גידול אחד, דגן, מתחיתים או הסעורים הם מין גידול שני. אני לוקח את כל המערכת הזאת שמצטופים זה עם זה ואין לי בעיה שמינה שאינו מינו, ואני לוקח את הסיפור של האורש שמצטרף, ואני לוקח שמינים את השיעור בכמח ובתבועה בסופו של דבר, ומרת הסובים והמורסן, ואני לוקח את התבועה שלו הביא השליש. המסקנה החד משמעית שעולה מתוך זה, שזה לא רק שאני אומר ששעת החיוב זה העיסה, אלא שכל מהות החיוב הוא יצירת העיסה, וזה מנותק לגמרי מן הגידולים. לא אומרת, תהליך הגידול וההגדרה הבוטנית לא מעניינים אותי בכלל. מעניין אותי זה אך ורק השימוש שאדם עושה בעיסה הזו בתוך עולמו, ולכן השוואות ללחם, לכן השוואות למצה ו... וכולי. החזון איש, מי שספיק לראות אותו, הוא מתנגד לכל הקו הזה, והוא מגייס לטובתו את ההנחה שלו שאי אפשר בחלל להפריש משנה זו, מפעות שנה זו לפעות שנה שעברה. א', הדבר הזה לא 100% ברור לחלוטין, זה לא מפורש אם אני זוכר נכון, וב', גם לא יצא של דיוק הזה, עדיין אין, אני יודעתי לפחות, אין במשקל של הנקודה הזאת להטות את הקף, כל הראיות המרכזיות האלו שעולות מתוך כל המשניות הללו. אז העולה מתוך כל זה, זה בעצם שהגידול לא חשוב אלא העיסה. הדבר הזה מקבל אישור לכאורה ממקום נוסף, וזה הזיקה לארץ ישראל. במשנה בחלה, תחת הפרק השני, פירות חוץ לארץ שנכנסו לארץ חייבים בחלה, יצאו מכאן לשם, ובעצם מחייב רבי עקיבא פוטר. עכשיו אני כבר מודיע שהמשנה הזאת היא יותר מסובכת משנראית, כי הירושלמי כבר מוסיף פה אינפורמציה, ורק אחרי הרמב"ם בכלל הכניס פה משתנים נוספים. אז אני אסתדל להישאר ברמות הפשוטות יותר ולא ייכנס פה לכל הפיתולים שמהלך הסוגיה. טוב, אני מתחיל כאן מהגדרה פשוטה. פירות חוץ שנכנסו לארץ חייבים בחלה. למה? מהסיבה הזאת. היות שבאות חוץ על הארה, היות שבחיים שחלה זה בעצם הצריכה. אז אם אין, לא אכפה אם זה גדל. אז כמו שזה לא הביא שליש, אז גם גדל מחוץ לארץ. השאלה זה לא איפה אתה מגדל את החיטים האלו, השאלה איפה אתה צורך אותם. ואם אתה מכניס אותם ארצה, ובארץ אתה נותן מים, ומגגל ואופר, אז השימוש זה יסעת ארץ ישראל. זה אומנם פירות חוץ לארץ, אבל יסעת ארץ ישראל. ויש שפסוק אומר, תאכולכם מלחם הארץ, אז זה אומנם פירות חול, אבל לחם הארץ. ויות זה לחם הארץ, אז אתה מתחייב על הפירות הללו. לעומת זאת, אם זה גדל בארץ ויצא החוצה, אז אומנם זה, זה פירות ארץ ישראל, אבל זה לחם חוץ לארץ. אז מילא רבי עקיבא פותר. כשדעת רבי עקיבא, הכל הולך אחרי הלחם או אחרי העיסה, לא אחרי הגידול. אז גדל בארץ ונאפה בחול זה פתור, גדל בחול ונאפה בארץ חייב. זה משתמש באיזו אסימטריה מסוימת, כי על הרי שכולנו עמודים, ועל הספר לעומת זאת רבי אליעזר חולק. עכשיו ייתכן שדתו יש שני מחייבים, בירושלמי בכל אופן, בירושלמי בכל אופן יש הברייתא שעושה את הסימטריה דו צדדי. בבית ירושלמי, אז רבי אליעזר לא רק שהוא מחייב פירות הארץ שיצאו לחו"ל, אלא הוא גם פותר פירות חו"ל שבאו ארצה. מחירות, ואז הסימטרי והבית פשוט הבנה. ציני זה לא בימי, אבל דיבר ביהודה פירות חוסו לארץ, אבל איזה פותר, כי הם מחייב. מה אתה מדובר? איזה לחם הארץ ולחם חול? ואתה בקיר, עד שאני אביא אתכם שמה, אוקיי, וכו'. עכשיו, מה בעצם יוצא פה? נכון, מה שיוצא מאוד פשוט. רבי אליעזר שיטתו. רבי אליעזר כזכור הוא אותו אחד שאמר שפירות שלא הביאו שליש, פטורים. אז רבי אליעזר חושב שחלה הולכת בתר גידול. רבי עקיבא לעומת זאת מייצג את דעת רבנן, שזה הולך בתר העיסה. אז אם אני הולך בתר גידול, אז לא הביא שליש פטור, גדל בארץ ויצא לחול חייו, גדל בחול ויחס לארץ הפטור, ורבי עקיבא מקף רבנן חושב כל הולך אחרי עיסה. בעברית אחרת, לכאורה מסכת חלה של רבי אליעזר זה מסכת אחת לגמרי. המסכת חלה של רבי עקיבא היא מסכת חלה שבה עיסה מחייבת, ואומר ראשית הריסותיכם תדעו תרומה. המסכת חלה של רבי אליעזר בנויה כפי שאומרים בירושלמי הקודם על הפסוק כתרומת גורן כן תרימו אותה. הוא את החלה והתרומה כחלק מאותם, מאותו רצף, אותו עולם, עולם של גידולים, כתרומת גורן. אז דעת רבי אליעזר, כל המסכת צריך לקייל אותה. האם הוא יכול כאן אורז? לעניות דעתי סיכוי גדול שכן. האם הוא יכול כאן מפריש אותו קמח? ייתכן. רבי אליעזר בעצם יש לו מסכת אחרת לחלוטין. אבל דידן, ואני מניח שסוגייתנו פשוט יותר זה להסביר את זה במסגרת רבנן, אז דת רבנן, אז העיסה היא מחייבת, וזה כמו מתבטא בכל הדברים שבעצם ראינו עד עכשיו. עכשיו, אז עד כאן בעצם, אם נסכם את כל העניין, יש מחייב אחד של תרומות ומעשרות, שזה המחייב של הגידול, יש מחייב אחר, שזה המחייב של העיסה, דעת מה שקורה בחלה, אם נקבל את דעת בקיבה וחכמים שם בפרק הראשון. הדבר הזה מתבטא בהמון המון דברים. ממילא מפריש חתו קמח לא עשה ולא כלום, כי הקמח שלב טרום עיסה, הוא חשוב לגידולים, אולי לא חשוב לעיסה. לעומת זו, נגיד דעת המים, אנחנו קוראים זה ראשית הריסותיכם. מרגז לראשית הריסותיכם, אז כבר יש מחייב, אפשרות, המחייב ממש יבוא רק בהמשך. עד כאן, ואז אני שואל את עצמי, אז מה קורה פה? למה התורה רצתה גם לחייב דגן וגם לחייב חלה? גם תורת ומעשות וגם חלה? התשובה היא שיש אחד שקשור לגידולים, ויש אחר שקשור לשימוש. שפה אני אוסיף עוד נקודה, תכף נראה בהמשך בהרחבה, אחד השאלות המרכזיות בתורות ומעשרות, האם לב המצווה זה לתת לכהן פרנסה, כי מגיע לו לאכול, ואין לו, הוא לא נותן חלק בארץ, או פשוט מאוד כקדושה, בלי קשר לצורך לפרנס לכהנים, עצמה קדושה. אז אם אני אסתכל על המצב כרגע, אז מאוד פשוט, תרומות ומעשרות, או תרומה לכל הפחות, זה מדין קדושת הארץ. קדושה משתקפת דרך הפירות. פרי הארץ לגון ותפארת, קדושת הארץ משתקפת דרך פירותיה, או מה זה, הקדושה מתבטאת דרך הפירות. אז כמו שיש קורבנות קדושים, יש גם פירות קדושים. זה כמו הקדושה של הארץ, הפרי הוא ראי לארץ, הוא הגידול שלו, הוא משקף אותו. מילא צריך אותו במצב הטבעי, במין הטבעי. ולמה אני אוכל? בשביל להגיש קדושה. לעומת זאת, החלה, זה לפרנס את הכהן. הכהן, החלה זה בעצם היבול, הצריכה, זה בעצם האוכל. אז הפרי שמשקף את העולם הטבעי, משקף את הקדושת הארץ. ולכן שיעורו במשהו. כאילו, מדורי את התרומה שעה במשהו. רק זה מגע ומפגש עם הקדושה. לעומת זאת, החלה, זה בא לאפשר הכהן לחם, שיהיה לו מה לאכול. אז לכן שמה, אנחנו יודעים לו מתוצאה המוגמר, נוסיף פה, עכשיו פה ייתכן שהשיעור מדורייתא באמת. בכל אופן, הרמב"ן במסכת שבת, כשהוא דן שם לגבי שיעור חלה, איך הגיעו לשיעור 1:24:48, אז בן אומר שהשיעור מאוד פשוט, שצריך כדי נתינה, זה ציטוט מהתוספות בעצם, צריך כדי נתינה, עכשיו אם עושים 1:24 או 1:48, אז מגיעים לקבצה. מה זה ביצה? זה שיעור סעודה. בעצם איך אני קובע את שיעור חלה? שיעור חלה אני קובע בעצם מה ייתן הכהן סעודה. אז תמוד ומעשרות, אני שואל את עצמי איך אני בא במגע ומפגש עם קדושת הארץ. זאת אומרת, בתחלה אני שואל את עצמי איך יכולתי את הכהן מה לאכול, ואם ככה צריך להיות שיעור כביצה, שזה בעצם הסעודה המינימלית. כן. היחס אני רוצה להיכנס. זאת אומרת, רבי עקיבא אומרת, לחם הוא מחייב נוסף. אם פספסת את הנגלה הראשונה של העיסה, אתה יכול להתחייב די האפייה. זו רבי עקיבא במשניות שם בפרק השלישי הרביעי. פרק הרביעי, אני זוכר נכון. אבל זה פותח עוד הרבה שאלות, אני לא צריך רגע להיכנס, זה יסיד אותנו. תבואי אחר כך, אני אתן לכם מקורות אם תרצה. אוקיי, עכשיו, עד כאן, בעצם מהלך א', זה בוקע ועולה מתוך דברי הרמב"ן פה, וזה מתבסס בעצם על קריאתו של רב חיים לגבי ההבדל בין חלה לתרומות ומעשרות. כאמור, החזון איש חולק הזה, עד כמה שאני מבין, החזון איש בעצם הולך פה בעקבות כיוונו של רבי אליעזר, ואז צריך לבנות מעגל אחר לגמרי. אבל במעגל של רב חיים בונה, וכאמור אני די משתכנע שזה עולה מתוך עיקרי המסכת שם, אז אם אלה הרמב"ן יושב טוב על רב חיים, יושב טוב על הרמב"ן, הרמב"ן יושב טוב על הסבר של רב חיים, איך שנגדיר זאת. ומילא יש לי הסבר פה, יש לי הגדרה מה חייב בתורות ומעשרות, מה חייב חלה, מדוע אפשר להקדים בתורות ומעשרות להבאת שליש, ומדוע אי אפשר בכלל להקדים לקמח, ומדוע התורה רצתה את הכפילות הזאת. עד כאן כל טוב ויפה. אבל עכשיו יש לנו לא רק את הרמב"ן, שם את תוספות ריד. תוספות ריד פה בעצם מציע מהלך אחר ומעניין ביותר. תוספות בא בסוגייתנו וכותב כך, ויש את הרץ דכתיב כאחרינה, אסר תעשה עוד כל תבואת זרחה, ואף אגב דלו אידגן איקרי תבואה וזרע. ומשום האחי אבי מעשר, כי בכלל הוא כתיב כאילו הריסותיכם. אז הוא אומר ככה, לגבי חלה יש פסוק אחד. אז הוא אומר, הפסוק הזה קובע משלב העיסה. אבל תודה מעשות יש שני פסוקים, האמת יש יותר משני פסוקים משלב במקורות, אבל הוא מתמקד בשני פסוקים. פסוק אחד, ראשית, דגנך תשכב וצלחה תיתן לו, הוא אם נרצה כל חלב דגן, כל חלב תורש ויצר לכאן נתתים, אז יש פסוקים שדברים על דגן, תירוש ויצר, אבל יש פסוק אחר שמדבר, עשה כל תבואת זרעך. עכשיו, הריטב"ם מתעלם מאפשרות לחלק בין סוגים שונים של תבואות ומעשרות. זאת אומרת, הפסוק מדבר מעשר שני. אז הוא מתעלם מאפשרות לחלק במעשר שני לתרומה וכו'. וכיום גם כי אני בשיעור הזה לא נכנס תמות ומעשות מקשה אחת, לא נכנס פה לכם שעבדים בין תרומה למעשר או בין שניהם למעשר שני וכו'. בצורך הדיון כרגע נתמקד בעולם תמות ומעשות כעולם אחד, ובשיעור אחר בלי נדר נחלק ביניהם. עכשיו זה אומר בתמות ומעשות יש שתי פרשיות. יש פרשה אחת שהיא קשורה באמת בגידולים, וזה הפסוק בראי, כל תבואת זרעך יוצא לשדה שנה שנה. אבל יש מחייב אחר, הוא אומר, זה מחייב של דגן. עכשיו כאן בעצם יש תפיסה או תזה אחרת גם, אם אני מבין נכון, בכל תמות ומעשרות. וכאן באמת אני אסביר קצת. בגמרא בביצה, שגמרא אומרת שאפשר להפריש קודם מרוח. איך הרמב"ן אצלנו יודע שאפריש קודם מרוח? ואיך התוספות דוריד יודע את זה? אז הם מסתמכים על הגמרא הזאת בביצה או מקבילותיה, שאומרת ככה, שבן לוי שקדימו בשיבולים, אז אם הפריש מעשר בזמן השיבולים, שיבולים זה אחרי הבאת שיש לפני מרוח. זאת אומרת, זה עוד לא אספו את זה למערכת גדולה, אבל זה כבר החיטה קיים בתור חיטה. אז אם מקדים בשיבולים הוא יכול להפריש, אומרת הגמרא, אבל ואז אפשר גם להפריש מעשר לפני תרומה. או יותר אנחנו מפרישים את המעשר והתרומה נעלמת, הולכת לאיבוד. אבל אי אפשר לעשות את זה עם כבר מרוח. ושאז כבר התחייבו בתרומה, ברגע שהתחייבו אי אפשר להקדים. עכשיו שואלת הגמרא, למה? מה ישנה? אומרת הגמרא, היי אידגן והי לא אידגן. אם זה בקרי, דהיינו שבירחו את זה, או אספו את זה למערכת גדולה, כמו המגבה בימינו, זה לשים את זה בתוך סקים ולסגור וקשור את הסקים, לשים בתוך ארגזים, בתוך סלסלות, כל פרי לפי פלוס מה שקורה סלב הסים שבית האריזה, פחות או יותר. עכשיו, אם אני, אם זה הגיע לבית האריזה ונערז, אז מה קרה? זה כבר התחייב, אז אתה לא יכול לפתור מתרומה. אבל אם זה בשיבולים, זה עוד לא התחייב, אפשר להפריש לפני החיוב, כפי שלפני החיוב, אז בעצם עושים איזו הרמה ומרוויחים את התרומה. ולמה זה דגן וזה לא דגן? כאילו דגן חייב. שיבולים זה עדיין לא דגן. עכשיו, עד עכשיו, מה הבנו עד עכשיו? מה רב חיים טען? ומה הבנו ברמב"ן? זה לא דגן, באמת זה לא דגן, אבל מה זה הביטוי דגן? דגן אומר גמר מלאכתו. אז אפשר להפריש מגידולים תמיד. למה? כי הם גדלים באדמה. תבואת זרעך. אלא שאני לא מחייב אותך, אני לא אומר זה שלב הסיום עד הדגן. מדגן רק מציין את שלב הסיום. הריד מבין, אם אני מבין אותו נכון, או לפחות אני מבין, שדגן זה לא רק שלב הסיום. אלא דגן זה יוצר חפץ חדש. עכשיו אידגן, אם את לא אידגן, מדובר בשני חפצים. דהיינו, אם אני אומר בבית אחרת, אם יש לי המון 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 פולי קפה מפוזרים בשדה או בעצים, זה דבר אחד. יש לי בתוך שקית ארוז מוכן לשיווק, זה דבר אחר לגמרי. פה זה מוצר צריכה, פה זה מוצא בטבע. יש לך חיטים כמו מפוזרים בשדה, אז אתה יכול להצטלם ולשיר שיר השיבולים. לעומת זאת, ברגע שזה כבר ארוז בתוך השק ומוכן לשיווק, אז הפכת את זה למוצר צריכה. זאת אומרת, הדגה, או בבית אחרת, תפוז על העץ הוא משהו נורא פוטוגני וטבעי ויפה. תפוזים בשוק, בבסטה, הם סחורה. במחירות, האיסוף, זה סתם איסוף. זה בעצם יצירת מוצר, כמו שאנחנו, עכשיו, אם אני מדבר על עצים, מתכת, אז אנחנו ממש לוקחים דבר ויוצרים, אנחנו צרים צורה, ממש יוצרים צורה. אם זה דברים כמו פירות וירקות, אנחנו אומנם לא משנים אותם, אני מוכר בשוק כמו שזה נראה בשדה, אבל ההקשר משתנה לחלוטין, וההקשר הזה הופך את משמעותו. דגן זה, או בבית אחרת, צריך לספר את הביטוי יבול. המחייב שדגן זה בעצם יבול. יש לי יבול של פירות, יש יבול של ירקות. האמת היא שאפשר אולי גם בהלכה לדבר יבול של בעלי חיים, דיינו ולדות. אבל ההתייחסות היא ליבול, לא לגידול. זה מה שקרה דגן. אידגן, פשוט של דבר, עד עכשיו זה החיטה. עכשיו זה דגן. מה ההבדל בין דגן בין חיטה? זה בגלל הבדל. דגן הוא מוצר צריכה. נתיתים את הצרכים, סתם דגנך, תשכה ויצריך, ואכלת וסבעת. אומרת, או כל הפסוקים, כל הפסוקים הכי מטרה שמדברים, הדגן דורש ויצר, ולאחר מכן אוכלים אותם. אני אקח דוגמה, עוד דוגמה אחת. ובא ורינו מרום ציון ונהגו לטוב השם על דגן, על תירוש ועל יצר ועל בני צון ובקר ותן השם כגן רווה ולסיב לדעבה עוד. אז זה התפקיד של דגן, תירוש ויצר, לאכול אותו. חיטים לא אוכלים, חיטים מגדלים, אבל לא אוכלים אותם. אוכלים דגן, קנת תירוש ומאבד בין ענבים לתירוש, אותו דבר. זה במצב מוכן לשימוש, זה מצב טבעי, קנת יצר וכו'. שם הריד, יש מצוות ומעשרות בשם מסלולים. יש מחייב אחד דגן, וזה מחייב שמוצר מעובד שיכנס לתוך העולם האנושי. ויש מחייב אחר, תבואת זרחה יוצא השדה שנה שנה. יש מחייב של שדה ויש מחייב של דגן, שדגן בעצם עומד לשימוש אנושי. לפני כן אמרתי שמצוות ומעשרות זה בשדה, בגידולים וחלה זה במטבח שלך, או שהוא אין, שגם בתות המעשרות יש מסלול שאתה מכניס למטבח, שמה הבדל? הבדל של המסלולים, המסלול של דגן מחייב. אי אפשר, זה טבל, זה טובל. המסלול השני של השדה זה רשות. אבל מכות המעבר מהבאת שליש למי רוח, זה לא כמו שמעתי עד עכשיו, שבעצם זה אותו דבר. רק נתתי לך הערכה, נתתי לך זמן להתארגן, נתתי לך אפשרות למשוך זמן. לא, מדובר במחייבים שונים. המחייב הראשון מאפשר להפריש ולא מחייב להפריש. אגב, זה לא כך הזוי, זה משקל מבהמות. אדם לא חייב להקדיש קורבן, הוא יכול להקדיש קורבן. מתחשק לי אני מקדיש קורבן, לא מתחשק לי, אני לא נודב ונודב. אין שום חיוב עם דוב ודוב, זה לא טובל. אני רוצה, אני נותן, לא רוצה, אני לא נותן. אז דבר גם כן לגבי זרחה יוצא השדה שנה שנה, אני רוצה אני נותן, לא רוצה אני לא נותן. לעומת זה ברגע זה אידגן וזה נכנס כבר עולם הצליחה האנושי, אז שואלים, זה לא הערכה, כאן מתחיל מחייב חדש. המחייב הזה הוא מיידי, עד עכשיו אני מחייב אחר, לא מחייב אלא בעצם אופציה. עכשיו יש לי מסלול שהוא מחייב, ולכן אוטומטית הוא נהיה טבע. כן. לא, כי אני באמת, בסופו של דבר, זה עולה לשניהם. אבל תכף נהיה איזה נפקמין אמת שקשורה לכך. עכשיו, זה אני חושב מה שעולה מתות ויריד. פה אני רק, לפני שאני אמשיך, רק הערה נוספת ואפילו מה מוסגר, הרעיון הזה שתנות ומעשרות קשורים לא בגידול אלא ביבול, אני יודעתי יש לו המון, יש הרבה היגיון, זה ביטוי איתגן לא איתגן, יש לו היגיון, אני חושב שיש לו אי אלו ראיות, אף אחד לא אולי ראיה מוחצת, יש ראיה אחת כן חזקה, יש ירושלמי בתחילת מסכת עולה שמצוטט במשנה למלך בתחילת הלכות שמיטה, ירושלמי שאומר כך, מה אם אדם נוטע עץ בתוך הבית שלו? אני לוקח עץ, נוטע אותו בתוך הסלון שלו, כאילו דקורטיבי, עם מדרגות מסביב. עכשיו, אומר ירושלמי ככה, הוא חייב בעורלה, כי כתוב בעורלה כתוב, הוא נטעתם, אז הוא נטוע באדמה. זה נטוע בבת ארץ ישראל, אז אומר הוא חייב בעורלה. לעומת זאת, בתורת המעשות הוא פטור. למה? יוצא השדה שנה שנה, ושדה זה לא בית. יש בית ויש שדה. אז אם זה, אם יש תקרה בתוך בית, זה לא מוגדר כשדה. אז אני רוצה פה אמת, אמת, ושמיטה זה ספק. למה? כי בשמיטה, כפסוק אחד אומר, ושפטה הארץ, ואז מנותק, ואז מנותק מה, מהגדת השדה, לזה קשור באדמה, ופסוק אחר אומר, שדך לא תזרע וחמך לא תזמור. אז עכשיו לא יש ספק, מסביב שמיטה ויובל, אבל לגבי תורת המעשרות, המחייב זה שדה. עכשיו, מה פירוש מחייב זה שדה? זה לא גזעת הכתוב, מיטב הבנתי. אלא, פירושו של דבר, אם זה שדה, אני מדבר גידולי, אני מדבר יבול. היוצא, שדה, שנה, שנה, פירושו של דבר, אתה מייצר יבולים. אני לא מדבר שאתה מגדל עציץ, אלא אני מדבר שאתה מגדל כמויות מסחריות. אז שהדבר הזה, וזה לעומד, זה לא קדושת הקרקע, אלא זה הייצור, תנאי נוסף זה הייצור. וממילא, היוצא השדה, אם זה לא שדה, אתה בטור, כי אני חייב זה יבול. הדבר הזה, אגב, אני פה במסגרת המוסגר הזה, הדבר הזה יש נפקמינות, לא רק לדין הזה, להבנה הזאת, יש נפקמינות חשובות. בגלל שאם אני צודק, ואני משוכנע שאני צודק בנקודה הזאת, זה לא קצת הכתוב של, של תקרא, כן, תקרא, לא. אז ממילא, חממות הם שדה. יש הרבה מאוד בפסיקה בת ימינו, הרבה מאוד שמנסים להקל בחממות, למה מירושלמי הזה? שזה, כי זה מתחת התקרה. אני דעתי, זה לא, לא היה ולא הווה ולא יהיה, בגלל שחמה היא שדה, במקרה היא שדה, זה שדה מחוסה, וזה דרך גידולו. לעומת זאת, אני חושב שיש הרבה מקום מסברה, כי לא ראיתי, לא זה כתוב בשום מקום, שבה מקום מסווה להניח שאנשים ביישובים עירוניים פרברים שמגלים עץ בודד, עץ בודד בחצר שלהם, שזה חצי נוי, חצי, יכול כמה תפוחים, שרוצים להיות איש תחת גפנו ותחת תנתו, ולא יותר מזה, מדורי את האנשים שהם פטורים. אי, זה, נם זה תחת כיפת השמיים, אבל איך קוראים לזה? זה לא שדה. אם אדם שם, אתה יודע מה, עץ לימון אחד ודקל אחד והוא אוכל כמה פירות, זה לא שדה, זה גינת נוי, זה גינת נוי שיש בו, חלק מהנוי שלו זה עצי פרי. אני נותן לחשוב שמדור פתור, כמל, הלכה למעשה זה לא משנה, כי תורת המעשה בזמן הזה בכל מקרה דרבנן, אבל גם לוצרה שהיה דאורייתא, אם תרצו זה טרי דרבנן, ככה נהיה מסברה. אז לכן יש בתורת ומעשרות מרכיב שיבול. עכשיו הריד אומר זה שני דינים. יש דין אחד זרחה ויש דין שני דין אחד יש חריצחה, כן. אני יותר מגיע לזה, זה הרע מאוד טובה, אני יותר מגיע לזה. עכשיו, אני חוזר ומדגיש מה שאמרתי קודם, אני לא מעשה כרגע לחלק בין תרומות ומעשרות ומתייחס לכל התחום הזה כמרכיב אחד, כפי שהריד עושה פה בסוגייתנו. אוקיי, עכשיו, השם מתבקש לפני כן, חוץ להסביר את הרמב"ן פה, רציתי גם להסביר למה התורה באמת רצתה גם תרומות ומעשרות, וגם חלה. אז פי הרמב"ן הסברנו, בתור מסורת זה שייך לעולם הטבע, חלה שייכת לעולם לעולם האנושי. אז ממילא התורה יצאה מערכת כפולה. לפי הריד, אבל גם תורת מסורת שייכת לעולם האנושי. אז מדוע התורה באמת רוצה את החיוב הכפול הזה? אז כאן צריכים לדבר על כפילות אחרת בעולם הזרעים. וזה מרת לוקח אותנו לאחד משעות היסוד שקיימים בגבי כל העולם הזה של תרומות מעשרות, חלה וכן הלאה. הפסוקים משבצים את תרומות ומעשרות בכמה מקומות. כרגע נתמקד בעיקר בשני מקומות. מקום אחד זה במדבר פרק י"ח. ודבר השם אל אהרון, ואני נתתי לך משמרת תרומותיי לכל קודשי בני ישראל. משמרת תרומותיי לכל קודשי בני ישראל, נכנתתים למושך ולבניך לחוק עולם. זה לך מקודש הקודשים מן האש, כל קורבנם, לכל מניחתם, כל חטאתם, כל השמם, אשר השיבו לי קודש קודשים, לך ולבניך, בקודש הקודשים תאכלנו, כל זכר יאכל אותו קודש יהיה לך. וזה לך תרומת מתנה לכל תנופות בני ישראל, לכאן תתאים לבנך ולבנתך איתך לחוק עולם. דהיינו, בינתיים ראינו שמדובר פה על חטאות, מנחות, אשמות, אחרית קודשי קודשים, אחרית קודשים קלים. כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ודגן, ראשיתם אשר ייתנו להשם, לכאן נתתים. ביקרוי כל אשר בארצם, אשר יביאו להשם לך יהיה וכו'. אז מה יש פה? יש כאן עולם של קודשים שקורא בתוכו חטאות, אשמות, מיכות, קורא בתוכו ביקורים, וקורא בתוכו חלב תירוש ויצר, או חלב דגן תירוש ויצר. זאת אומרת, עולם התורות ומעשרות משולחן עצמו הקודשים, שבעצם משולחן גבוה כזכו, וזה כתוב פה שחור לגבי לבן, ראשיתם אשר ייתנו להשם. ומי נותנים תורות ומעשרות? הקדוש ברוך הוא. ראשיתם אשר ייתנו להשם, נכן נתתים, כמו שבוכו אין מה לעשות איתה מכה מעשית, אז הוא מעביר, מגלגל את זה חזרה לכהנים. ובית אחרת, משולחן גבוה כזכו. אז כמו שכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים בקודשים, וזה גמר ביבמות, שכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים, וזה ממש קיום של עבודה, אותו הדבר בתורות ומעשרות. יש גמר ידועה בפסחים דף עין ב', שרישוע פגש את מיטבו נדמה לי, שאל אותו, איפה היית אתמול? למה לא באת בית המדרש? אז הוא אמר לו, עבדתי עבודה. אז הוא אומר, כל דברך אדם לדברי תימה, עבודה בזמן הזה מניין? אז הוא אומר, עבודה בגבולין מניין? אז הוא אומר לו, אכלתי תרומה. לכל תרומה זה עבודה. וכמה שמיישמת את זה לידי קודשי ממש. כמה שמדברת על הלכות מפורשות של קודשי, דהיינו, שבן גרושה בן חלוצה שלא נודע פסולו, הוא קשר. זה לא סתם איזה דרשה, איזה וולט של סעודה שלישית. מדובר שממש גופי הלכות חמור, הלכות חמורים, הגמרא מיישמת שם מדי קודשי, מדי תרומה. אז בעצם, זה עבודה. עבודת מתנה, איפה יש עבודה בגבולים, התשובה היא אחרי התרומה. זה פרשה אחת. ראשיתה, מה שידעו, השם לך נתתים. יש פרשה אחרת, פרשת, לא במדבר י"ח, אלא בדברים י"ח. ושם כתוב לא יהיה לכהנים הלווים כושר לדבי חלק נחלה עם ישראל, אישי השם ונחלתו יאכלו, זה קודשים, ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו, והשם ונחלתו כאשר דיבר לו, וזה יהיה משפט הכהנים מעת העם, מעת זובחי הזבח, עם שור, עם שא, ונתן לכהן הזרוע ולחיים הקיבה, ראשית דגנך תירושך ויצריך, ושית גייסוך תיתן לו, כי בוא בחר השם לקחת מכל שבטיך, למוד נשא בשם השם ובנם כל הימים. עוד מה ככה? א', לכהן וללוי אין חלק ונחלה. יש פה שני דברים, א', הם לא קיבלו חלק בארץ, ב', הם גם עובדים. הם עובדים במקדש, מגיע להם איזשהו שכר. בכל מקרה, נאמר כאן, מעבר לזה שאין לו נחלה, חלק ונחלה, נאמר, תמות ומעשור משובצות פה, במסגרת זרוע לחיים וקיבה. זרוע לחיים וקיבה הם חולין גמורים, הם שום קדושה, זר יכול לאכול אותם, אין הם שום דבר חוץ ממתנה ממונית לכהן. הכהן מקבל איזשהו תוספת שכר, מתנה מידי הזובחים. זוהר כאן מקווה עם חולין גמורים כנל, גם ראשית הגז שמוזכר שם, ראשית הגז גם כי אין בו שום קדושה, זה מתנה לכהן. אז יש פה זרוע לחיה עם קיבה, דגן תירוש ייצר, ראשית הגז. בבית אחרת זה כל מיני הטבות כלכליות שכהנים מקבלים, חלקם חולין, חלקם קודש. אבל השיבוץ פה הוא שיבוץ לא של שיבוץ כאן, לא שיבוץ של קודש, פה זה שיבוץ של ממון. במקרה קדושה התרומות ומעשרים גם קדושים, אנחנו יודעים את זה מפסוקים אחרים, אבל הרעיון המרכזי הוא שכל שקורא זוהר חיים וקיבה הוא גם מקבל מהצומח. אז הוא מקבל מהחי את הזוהר חיים וקיבה, הוא מקבל מהצומח את הדגן תירוש וייצר, הוא מקבל מהבעלי חיים את הצמר. אז יש לו בגדים, יש לו אוכל ויש לו בשר, מה שמחירות הוא מסודר כלכלית. ולמה? כן, אוכל ונחלה עם אחיו, השם הוא נחלתו. אז קדוש ברוך הוא צריך לדאוג לו עכשיו לתוספת הכנסה, אז הוא דואג לו דרך הדברים הללו. ולכן כתוב שם, ראשית כחת יושך ויצרך, וראשית כיסוך תיתן לו. זה לא ראשיתה מה שיתנו להשם לך נתתים, כאן זה משולחן גבוה, כאן זה משולחן אדיוט, תיתן לו. אז בעצם יש כאן שתי פרשות שונות, אחת מדברת על תרומות ומעשרות במובן של קודשים ושולחן גבוה, והשני מדבר עליהם במונחים שהטבות ממוניות לכהנים. עכשיו הכפילות הזאת הולידה מחלוקת חשובה, מה לב המצווה, או יותר נכון כמה מצוות יש פה. הרמב״ם סופר מצווה אחת, להפריש תרומות ומעשרות. הרמב״ם לעומת זאת בשורש ה-12 של ספר המצוות, הרמב״ם טוען שיש שתי מצוות, יש מצוות הפרשה ויש מצוות נתינה. והאמת היא שמול היגיון ברמב״ם, כי כאמור יש שתי פרשיות, הפרשה ובמדבר מדברת ההפרשה, או יותר נכון הקדשה, ראשיתם שידעו להשם. הנתינה שמה זה פשוט פועל יוצא של ההפרשה או של הקדשה. אני צריך להקדיש, עכשיו מה נעשה? לא נזרוק לפח, זה קודשים, אז ניתן לכהנים. אז אין מצד נתן לכהן, מה שיש מצד הפרשה לגבוה או הקדשה לגבוה. לעומת זאת בדברים פרשת שופטים, מה שמעניין אותנו זה לא הקדשה אלא נתינה, ושם יש מצוות נתינה. ובמבן, מי הפרשה בקורח יש מצוות הפרשה, ונתינה היא סך הכל תוספת או נספח להפרשה. לעומת זאת מהפרשה בשופטים משתמע שלב המצווה זה הנתינה, ההפרשה היא בסך הכל להפשוט הנתינה, המנת לתת צריך גם להפריש. אז פרשה אחת מדברת על נתינה כתוצאה לוואי של הפרשה, פרשה שנייה על הפרשה כתוצאה לוואי של נתינה. מהרמב"ן המסקנה מתבקשת ששתי מצוות, לא צריך מצווה אחת, זה שתי מצוות. או בשונו זה בשורש י"ב, כן, פה זה בהוצאה הזאת של ספר זה בעין ח' עמוד ב'. וכן הדין השני שיגזור הרב למנות מה שלוקח הכהן חלק מהמצווה, זאת אומרת שהנתינה היא נספח עד ההפרשה, איננו דין שווה בכולן. ויש בהם חילוק, כי בדברים הטובלים הן שתי מצוות בוודאי. למשל בזה חלה שכויסה אסורה עליה שנפריש אותה, להצטבל במצווה נפרדת שמה חלת לימוד תרומה. כי זה אז ממשיך ובעצם ככה, אם זה לא טובל יש מצווה אחת, זה מאוד סביר, כי אם זה לא טובל אז בעצם מצווה נתינה. לעומת זאת אם זה טובל, הוא חושב שהטבילה פה עובדה שזה טבל מעיד על כך שיש כאן קדושה. יש קדושה, אז יש שתי מצוות, מצווה אחת להפריש, מצווה שנייה לתת. כמו זה בעצם עמדת הרמב״ן היא מאוד סבירה, מאוד מתבקשת, כמו מתוח הפסוקים, הוא לא, כל מה שאמרתי פה הוא לא עושה שם בדיוק. זאת אומרת, מי שיסתכל באמת יראה משהו כן מצטט, אבל אם מסתכלים על המערכת, זה התזה המשכנעת ביותר. צריך פה להוסיף, מה שאני מצטער עם כל הזמן היום, יש עוד כמה ראיות לכאן ולכאן, שטיפול רציני בנושא הזה צריך, צריך להתמודד איתן, בעיקר גמר חד בפסחים, שלא מפרשים תרומה, אם הכהן לא יכול לצרוך אותו. תיתן לו, לא ולא לאורו. אם הכהן אין מה לעשות, אם זה תרומת תמיה, ואין הכהן מה לעשות עם זה, אז בעצם פטורים להפריש. מי שמעוניין זה פסחים למד ג', כרגע אני לא מכיר מעבר לכך, כי יש בסופו של דבר ראיות לכאן ולכאן. עכשיו נחזור פה לסוגייתנו. הרמב"ן אינו מבדיל בין חלל לתרומה. מה שקראתי לפני רגע, הוא אומר, כל מה שטובל יש שתי מצוות, מה שלא טובל יש מצווה אחת. כן, עכשיו נעשה עוד קראת לפני, זאת אומרת, אחרי הרמב"ן שכחתי לצטט פה את התוספות ריד. עכשיו, תוספות ריד, והאמת היא שהרעיון הזה מופיע גם אצל בעלי תוספות האחרים, מופיע בתוספות הרש, בתוספות רבנו פרץ, בפסחים דף למד ה'. אני אקח את זה מהתוספות ריד פה, כי הוא יותר מעניין אותנו היום, וזה גם בקידושין, דף נ"ח, עמוד ב'. הדין הוא שחיטה אחת פודה את כל הכלי. נכון, זה הלכה מפורסמת של תרומות ומעשרות, חיטה אחת יכולה לפתור את כל התבואה, שדה שלם, לוקחים חיטה אחת. עכשיו, כשמה תוס בכמה מקומות, הרי יש שיעורי נתינה, שיעור נתינה זה פרוטה, שיעור נתינה זה מרד כזית לפעמים, תוס, מה זה המושג שיעור נתינה, תוס מותדים מזה בכמה וכמה מקומות. אז זה פה הריד, הייתי מקשים, ותיתן לו כתיב, ובין כדי נתינה, זה שם גבל, ויש את הגז. יש לך כמו קטינה. תודה. סליחה שנייה אחת. כן, תוספות בגיטין, דף כ' עמוד א', אומרים כך. בואו נתחיל דילמה. וכן, גבי תרומה, חיטה חפדת הקרי, אף אגב, דכתיב תיתן לו. זה שמסבירים שהמילה לתת לא תמיד הכוונה שווה פרוטה. אם זו נתינה ממונית, זה שווה פרוטה. ואם זה אני נותן לך מתנה, אני נותן לך נשיקה, אני נותן לך יישר כוח, זה לא פרוטה כמובן. אוקיי, אז הגמרא אומר שם שגט לא צריך לשווה פרוטה, כי הכוונה זה נתינת הגט, לא נתינת הפרוטה. אז בטוח, זה גם בתחומות ומעשרות. זה לא נתינה ממונית, זה נתינה, איזה נתינה? זה קדושתית. אני נותן, שחיתה בפרוטת הקריד, צריך שיהיו כדי נתינה. אז הכוונה לתת לגבוה. לתת לגבוה זה לא ממון. אז הכוונה לתת לקדוש ברוך הוא משהו סמלי, או לתת לו מתנה בעברית. זה התוספות שם. הריד בו מביא את הקושיה הזאת, ריד מקשים, ותיתן לו כתיב, ובעינן כדי נתינה, כי תדרשין לגבי רשת הגז. רשת הגז, ברור שאנחנו נדרוש ככה, כי רשת הגז זה כאמור אך ורק כתבה ממונית. ונראה לי לתרץ, זה בוודאי מצווה ליתן לו דבר חשוב, כי נתנן פרק רשת הגז, כמה הוא נותן לו וכו', וחינמי בשירי פאה. פירוש גם שמחק תרומה בגורן הכהנים או מעשר ראשון הלווים, אל יפחות לכל אחד מחצי קו שבו כדי נתינה, אבל מי הוא אף על פי שמצוותו בכך, אם אינו רוצה לקיים מצווה זו ותרם חיטה אחת מכל הקרין, ניתקן וצא מדי טבלו, אלא שלא קיים מצוות נתינה. מה שמוצא פה הוא קצת, ואפי שמצוותו בכך, אם תרם מתקן טבלו, אפי שחיסר מצווה. אז הוא אומר כך, הוא אומר בפרוטף, הוא מדבר פה על לתת שיש חצי קו או משהו כזה, צריך לתת לעני, סליחה, לכהן, שיהיו משהו חשוב לאכול. אחרים ממה זה יכול אומרים פרוטה. אבל צריך לתת נתינה ממונית. הוא אומר, יש שתי מצוות, יש מצווה אחת, נתינה. ואם אדם לא נתן נתינה משמעותית, לא קיים מצוות נתינה. אבל, אז מה זה חיטה אחת פותרת כל הקרי? לא תבל. והחשבון שלו מאוד פשוט. הדין של טבת הוא בקדושה. אז אם אלה בשביל להקדיש לגבוה די בפעולה סמלית. אז אם אלה, אלה דברים שהם שיעור, גם תרומה. אז אני נותן לגבוה חיטה אחת באופן סמלי, ואז קניתי תבל. ראשיתה, מה שנתנו להשם, נתתי להשם. כי הקדוש ברוך הוא לא צריך ממון, אז נותן לו משהו סמלי, זה מצוות נתינה, ונתקע, יצא מדי טיב לו. אבל לא קטע מצווה, כי יש פה קיום שני, שזה נתינה אנושית, לתת לכהן, ושם זאת הטבה ממונית, אז התבל יצאת. כי כמו המצוות נתינה משובצת, אם יש את הגז, אם זו אחרי המקיבה, כמו שהאלו לא טובלים, כך גם מצוות נתינה מתורת המעשה לא טובלת. מה שטובל בתורת המעשה זה מקיב הקדושה, וזה אפשר בחיטה אחת. זה התוסדורית פה, אורים הדורים משם הרם, זה רעיון יפה ביותר, כמו נמצא גם מסיבת תוספות נוספים, ולאחר מכן, בתשובה ידועה שתכף נראה, האדם יודע גם כן, פחות הגיע לתובנה הזאת בעצמו. עכשיו, נחזור לענייננו. הריד הציע שיש לו מסלול כפול בתורות ומעשרות. ואנחנו שאלנו, למה צריך מסלול של אידגן, של יבול, הרי חלה מטפלת בזה. אז מישהו צריך לומר לי, התשובה ברורה, חלה מטפלת רק בלחם, ולעומת זאת, לעומת זה, כל דברים אחרים, דברים אחרים צריכים לתת לכהן. עכשיו, אם אומרים, כמו הרמב״ם, שתרומות ומעשרות זה כל פירות האילן, הטבה זה כמובן יותר חזקה. אם מניחים זה רק דגן תירוש ויצר, אז הצטמצמנו, אבל זה טיעון אפשרי. אבל אז נצטרך לשאול, בסדר, אז אני מביא תרומות ומעשרות, למה דגן תירוש ויצר כל פירות האילן? אבל למה דיין החלה? אז לכן פה צריך להוסיף נדבך נוסף לא מה שדיברנו. אמרנו שבתורות ומעשרות יש בעצם קיום כפול, קיום נתינה וקיום הקדשה. ראינו את זה בפסוקים, ראינו את זה ברמב"ן שם בספר המצוות, ראינו בתוספות דרית בדף נ"ח. עכשיו הרמב"ן כמו לא מחלק בין חלה לתרומה. אין לו, הוא אומר את אותו תזה, גם לגבי חלה, גם לגבי תרומה. מי שכן היה את הרעיון לחלק בין חלה לתרומה, זה נודע ביהודה. נודע ביהודה, כאמור, הגיע התובנה הזאת, שמע לבדו, אומרת, הוא לא, אין לו תוספות דרית בספרייה שלו, ואין לו תוספות רבינו פרץ. אז נודע ביהודה, פחות הגיע לרעיון הזה בעצמו, והוא מפתח אותה בהרחבה. שמה שחשוב לנו, מה שחשוב זה כך, שאחרי שהוא מביא את הרעיון הזה כשעצמו, לאחר מכן הוא גם מציע שיהיה פער בין חלה לבין תרומה, ואומר אני, זה יורד מדוע תניאנה סימן ראש א', ואומר אני שמה שברור למעלתו שאין חלה שום שום מן התורה, אין אני מסכים עמו לחלוטין, ויש לי לומר בזה דבר חדש, לא קדמה אני בזה שום מפרש או פוסק. אז כמה אומרת, הוא לא ראה את זה אצל אף אחד. קדמו אותו הריד ורבינו פרץ, וזק לשבחו ימר, שהוא קלה לדעתם, וזה גם סימן של דברים אמיתיים, אם יותר מידיים, על פי שניים עדים או שלושה עדים יקום דבר, זה רק טוב יותר. בכל אופן, והוא זה, כי המצווה הזו שפרשת חלה, אם כי היא מצווה אחת, הוא פה, הוא הולך לקרוא את הרמב״ם, יש בה שני עניינים. מה שנקרא בעברית צווי דין. העניין האחד הוא יפקיע איסור טבע מן העיסה, כי קודם הפרשה היא אסורה באכילה, ודאי הפרשת חלה מן העיסה כבר הופקע איסור טבל, והותרה העיסה באכילה וכולי. ואומנם המצווה העיקרית ניתנה לכהן, וזה העניין השני שאמרתי יש מצווה זו, ושני עניינים אלו חלוקים זה מזה, שלפתור העיסה אינו שהוא כלל מן התורה אפילו משהו פותר העיסה, כי תרומת גורן שחיטה אחת פותר את כל הקרי, ואומנם עניין שלי לקיים מצד נתינה לכהן, זהו יש לו שום מן התורה, כמעט נכתיב תתנו, צריך שכדי נתינה, והשיעור הזה הוא אחד מכ"ד לחמים ומחד, כשם אחר כך הוא מן התורה. אוקיי, ואז הוא ממשיך בצד הדברים. אז כמו זה בעצם הכפילות שהריד בקידוש נ"ח עומד עליו. אלא שכאן כאמור הוא אומר, זה הוא מוסיף גם חלל לתמונה, ועכשיו הוא מוסיף עוד נקודה. ועוד אני אומר, דאפילו יהיב נבותי בעלי תוספות, הוא מתקיים פה לתוספות גיטין ודומיו, בתשומת גורן לא בין כדי נתינה, גם אם אני מודה לתוספות שבתורות ומעשות אין די נתינה, וגם בזה אינני מודה לחלוטין, אבל בחלה, שהתורה לא חייבה בחלה, רק אם יש שיעור חלה. כי זאת אומרת ככה, לגבי תורות ומעשות אני חושב שיש שני דינים כמו תוספות דרית, אבל גם אם אני אקבל את התוספות בגיטין שאין שני דינים, בחלה בטוח יש. זה עמדתו. עכשיו מה שאני רוצה להציע פה, וזה בעצם ההפך, ומי שיסתכל אגב אחר כך בבית ישי גם כן, יש סימן זין עוסק בזה גם כן, אותו חילוך הפוך, מסיבה פשוטה. מסתכלו בפסוקים, בפסוקים חלה מופיעה, אף פעם המילה לא כתוב. בחלה כתוב תמיד יש פרשה אחת שחלה בעצם בלבד, ויהיה בכם מלחם הארץ תרימו תרומה להשם, ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה, מראשית הריסותיכם תיתנו להשם תרומה. אז כתוב תיתנו להשם, אז אם אלה בחלה מוקד הנתינה זה הקדוש ברוך הוא. בפסוק שם בדברים לא כתוב מילה על חלה, לעומת תורת ומעשה שתי פסוקים, יש פסוק אחד כל חלב יצר וכל חלב דגן ותירוש שמדבר בעולם של קודשים, כשזה מדבר אשר ייתנו להשם זה היינו אח, ויש פסוק שני תיתן לו, אבל בחלה אין את זה. אם אני מסתכל אם ככה, אז בחלה יש לי פסוק אך ורק לגבוה, בתורות ומעשרות יש לי פסוק שלא לגבוה אלא גם לכהן. אז למען הדיוק, אז יש פסוק אחד ביחזקאל שאנחנו נקרא אותו בעוד חודש בערך באחד ההפטרות, פסוק שם ביחזקאל ממדלת כותב כך, ראשית כל ביקורי קול וכל תרומת קול מכל תרומתיכם לכהנים יהיה, וראשית הריסותיכם תיתנו לכהן נניח ברכה על ביתך. שם בפסוק יחזקאל מדובר באמת על לתת את העיסה לכהן, ואלף כל דברי תורה מדברי קבלה לא יפינן, בית כל מוקד שם זה לכהנים, לא, אין שם ניסיון להפיין את התרומה ואת החלה בפני עצמה, אלא מסופר שם על מעמדם של הכהנים וכל הפריבילגיות שלהם. בכל מקרה, מקרא, הפסוקים מדברים על חלה אך ורק תרימו תרומה להשם, ובתורות ומעשרות הפוך, יש לנו כאמור שני פסוקים. ממילא יש המון היגיון בטענה שבתורות ומעשרות המסלול הכפול הזה קיים, ובחלה זה אך ורק להשם, תראינו חלה יותר גבוה ובתורות ומעשרות, אז יש פה מסלול כפול. עכשיו, המסלול הכפול הזה בתורות ומעשרות שהריד בדף נ"ח מדבר עליו, יושב פיקס על הריד בדף מ"ו. מה אומר הריד בדף מ"ו? יש פרשת ראשית בגנך תירושך ויצלך תיתן, לא? ויש פרשת תבואת זרעך יוצא השדה שנה שנה. עכשיו, הבה ונתבונה. יש לי, אם כן, לגבי הפירות במצבם הטבעי, יש לי פסוק לדעתו, עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה, דברים י"ד, נמשיך את הפסוק, ואכלת לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מאסר דגנך תירושך ויצרך ובכל בקרך בצונך למען תימא דגת השם אלוקיך כל הימים. זה בעצם פרשת מסו שני, ונאמר שמה שאתה תפריש על מנת לאכול בקדושה ובטהרה לפני השם. המגמה שמה זה יראת שמיים. אחד לפני השם לוקח מקום שיבחר לשכן שמו שם מעשה דרכת ישרה ויצריך. אז הפסוק שדבר על הדגת ראש ויצר במצבו הטבעי מכליל את זה במונחים של קדושה. עכשיו כאמור, אם הריד יוצא מתוך הנחה פה שלא נחלק במעשה שם דברים אחרים, אז בעצם מה קורה? מה שקורה, אני אומר ככה, אתה צריך להפריש תלות ומעשרות א' כמו עמד שישתקף קדושת הארץ, או מתוצאו קדושת הפירות. רגע, ברגע שיש לי הוות שליש, אז יש מתיר, מאפשר, מחייב של הפרשה, ראשיתם השני להשם לך נתתים. עכשיו אני יותר לחשוב, כשאני אומר, זה אופציונלי, במהות זה אופציונלי, כמו הקורבנות שזה מסונף אליהם. אבל גם אז זה חובה, אז פה אני אומר, יש מרכיב אחד של קדושה, וזה הפירות הטבעיים. יש דגלך תירושך ויצריך, ושם כתוב תיתן לו, שם זה מרכיב הממוני. אז עכשיו יש דוד ומעשרות מרכיב אחד של קדושה במציאות הטבעית, אבל המרכיב שהדגן שהכנסה לרשות זה מרכיב ממוני לכהן, שדגלך תירושך ויצריך תיתן לו, וזה כמובן מופיע בפרשיות שזו הלכה עם הקיבה. עכשיו, מה קורה בחלה? חלה זה כאמור רק לגבוה. אז ממילא נוצר מצב, אנחנו רוצים מערכת כפולה בכיסה הביתה, המנת, כי בעצם אנחנו רוצים אחד לגבוה ואחד לכהן. ברגע שאני נכנס לך מטבח, שאני עברתי מהטבע לעולם האנושי, אז עכשיו יש לי בעצם צורך בשני קיומים, קיום אחד לגבוה וקיום שני לכהן. אז הקיום לגבוה מושג בצוות החלה, והקיום לכהן מושג בצוות התרומות ומעשות. התרומות ומעשות באמת באות לתת, אני יכול להפריש ודרך הפרשה לבטא גם את דשות הארץ. זה המסלול של הבאת שליש. אני יכול, אני לא חייב. אומרת אחרת, אם אני עושה את זה, אז אני מרוויח את זה. אבל ברגע שעברתי פאזה, אז יש לי מחייב, אז יש לי צורך עכשיו, מערכת כפולה, אחת בגלל לתת לו, והשני בגלל הקדושה. אז החלה היא מטרות של קדושה, והדגן תלוש ויצר, זה מטרות של נתינה. זה מרת, ואז, גם אני אומר שיש מסלול כפול תודו מעשרות, עדיין יש צורך בשלב השני במסלול כפול. עכשיו פה עומד הערה אחת, יש קטע באיגרות הגריד, בכל מעשר, ששם הרעיון הזה של מסלול כפול תודו מעשרות הרבה יותר בולט. הוא מדבר שמסלולים הפתורים של אקום והקדש והפקר, הדברים הללו הם בסופו של דבר בשולי הדיון של היום. מדוע אני פותר מרוח, מנת שליש או מגלגול, קודם אלינו קשורים בקשר מה שדיברנו היום, אבל זה כמו זה קצת מחוץ קצת לקבוע את זה גבוהות שקבעתי להיום. בכל מקרה הוא מאיר שם כך, שאם זה היה שייך לגוי בבת שליש ו כן, כך. אם זה שייך לגוי בשעת הבת שליש, ואחר כך שייך לישראל בשעת מרוח, פטור. לעומת זאת, שייך לגוי בזמן נתינת המים, ואחר כך שייך לישראל בזמן הגלגול, חייב. זאת אומרת, שיש באסימטריה, למרות שהרמב"ן אומר אצלנו, שבת שליש וזה שווה ערך לנטיית מים וברוח לגלגול. אז הוא אומר, אתה רואה ברמב״ם שאם בחלה זה היה שייך לגוי בשלב הראשון, ואחר כך בשלב השני שייך ליהודי חייב. זאת אומרת, מה זאת לעומת זאת, אם שייך לגוי באחד משני השלבים פטור. אז הוא אומר, למה? הוא אומר מאוד פשוט, שאם יש לך שני מחייבים בעלי אופי אחד, אז אם אלה, הגוי הוא לא מפקיע. בניגוד, הגוי לא מפקיע. הגוי פשוט זה הידר חיוב. אז פה מניח ככה, שאם בשעת נטיית מים לא חייב, אבל המחייב הזה חוזר לנגלה שנייה בגלגול. אז אם אלה, זה אותו מחייב כפול שניים. אותו מחייב כפול שניים, אתה מתחייב בפעם השנייה. לעומת זאת, עבד שליש ומי רוח הם שתי מחייבים שונים לגמרי. ואז הדין הוא, עכשיו בגמר במנחות יש דרשות, דיגנך ולא דיגן עקום, דיגונך ולא דיגון עקום. זאת אומרת, יש מיעוט נפרד לכל אחד משני המצבים הללו. אז אם יש שעת חיוב שלמה שבה יש פטור, אז אם אלה התבועה הזו נפטרת. אז אם בשעת עבד שליש שייך לגוי, המחייב הזה לא חוזר על עצמו. והיות שמה דורשת שם כל פטור נפרד לכל החמש שעות האלו, אם אותו רגע זה נפטר, אז זהו זה. כי עבד שליש הוא מרוח שני מחייבים שונים. מחייב בגלל מה שטוס לוריד אומר, שמדבר בשני מסלולים שונים, ולכן אחד לא, מרוח זה לא עבד שליש פעם שנייה. זה מחייב אחר, ולכן הפטור הזה קיים. אפשר תיאורטית לחשוב על דינים אחרים שם, אבל הממצא שיש שם הוא שגוי לא פותר בגלגול וכן פותר במירוח או עשרה בעבד שליש. זה מהסיבה הזאת, פה זה מסלול אחד, שם זה שני מסלולים שונים. ואז כמו בעצם ההצעה היא שדת הריד יש מחייב אחד אותו מעשרות או קיום אחד, שזה כפי שמיה וזה בעבד שליש והלאה, ולכן גם שתפריש אחר כך תקיים את זה גם כן. אבל יש מסלול אחר, זאת אומרת, המחייב הנוסף של החלה, הוא בא לתרום מחייב שכבי שמיה, כי מחייב האחר של תנועת ומעשרות הוא מחייב כלפי האדם. יש פה מרכיב אחד שצריך להעיר עליו, לא להיכנס לזה עכשיו, אבל צריך להעיר עליו, וזה הדין של עד פני הבית. בתנועת ומעשרות, גם אחרי מרוח מותר לכל הרי, עד שזה רואה פני הבית. שזה גם כן סוג של צריכה. אז צריך לדון בנפרד, וכמו לא עכשיו, איך זה ישתלב בכל המערכת הזאת. אני כרגע ישראל עצמי להניח, כפי הפשטות, שמדובר שם איזה חובת גבר, ולא מדובר בכלל בהגדרת החיוב הבסיסי, אלא איזשהו חובת גבר נספחת, ובזה יצא מהתמונה. אז זאת הערה אחת שצריך לסיב לסיום. הערה שנייה, נפניתי במקור האחרון, בעיקר בתוך חומר המחשבה, לדיון של הרמב"ן, מה המחייב דאורייתא של תנועות ומעשרות. כמתי כך, יש מחלוקת אחת ידועה ומרכזית, האם חייבים רק דגן תירוש ויצהר, או כל פירות האילן. וזה מחלוקת בין הרמב"ם לראשונים אחרים. זה אני כרגע לא נכנס. אבל במסגרת אותם ראשונים, קרי, רש"י, תוספות והרמב"ן, שסבורים שהמחייב זה רק דגן תירוש ויצהר, הפסוקים הזאת מדברים על דגן תירוש ויצהר. אז במסגרת השיטה הזאת הרמב"ן דן האם זה אך ורק יין, שמן וחיטים, או שזה גם כולל זיתים וענבים. כלומר, זיתים לאכילה או ענבים לאכילה, האם הם חייבים לתת מעשרות מדאורייתא או לא. הרמב"ן דן מסביב לזה, מסביב לגמרות שם בפרשי במציע. מענייננו, אני רק זורק כרגע כיוון, ומי שרוצה שיחשוב על זה אחר כך לבד, ככל שמחייב זה הגידול, יש יותר מקום לחייב עצמאית את הזיתים והענבים. אחד הגידולים, אין הבדל, אתה מגדל זיתים, זיתי שמן וזיתי אכילה, או ענבים לשתייה וענבים לאכילה, פלוס מינוס, גם אני לא ענין טעם ולא אומר את בעלייק, אבל מבחינת החקלאות, אז זה פלוס מנסותו תהליך, זאת אומרת, זה גדל באדמה ויוצר פרי וכדומה. אז אם אני מדבר מצד הגידולים, אז יש הרבה הגיון לומר שאם התורה אומרת שענבים, זיתים, אם דגנתי ראש מוצר חייו, פשוט של דבר, ענבים, זיתים וחיטים. אם מדברים, יש לה מקום יתרות, אבל זה הפשטות. לעומת זאת, אם מדברים על יבול, אז כמובן, זה שמיים וארץ, יבול היין ויבול השמן, הם יבולים שונים לחלוטין מיבול הענבים. בסופר יש מחלקת יין, יש מחלקת שמן, ויש מחלקת פירות וירקות, הענבים והזיתים בפירות וירקות, והיין והשמן במקום אחר לגמרי. אז אם אנחנו, או מי שמדוריד, אז רק תירוש ויצר, זה מושך הרבה יותר לכיוון שהיבול פה הוא מגדיר את החיוב. אם מוכנים לכלול גם את הענבים ואת הזיתים, אני חושב שזה מרחיב את זה גם לגידולים באופן כללי. כמובן, מי שראה, הרמב"ן מתלבט, ותתלבטו גם אתם. טוב, זהו, עד כאן.